שזה אומר שמיוני האחרון, השנה הזאת,
כן.
גרמניה בעצם פתחה את כל האופציות.
חשוב להבין שהסעיפים הספציפיים של הנרדפות, הם סעיפי הקהל חטא מה שנקרא. הם הרבה הרבה יותר...
סעיפים מצפויים.
כן.
עולם המשפט מלא בשאלות מורכבות, ואנחנו כאן כדי לפשט אותן. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו במשפט אחד. הפודקאסט המשפטי של משרד עורכי דין דקר בקס לוי. בכל פרק נדון בנושאים משפטיים שונים, תובנות, הסברים וכלים משפטיים בשפה שכל אחד יכול להבין. ידע הוא כוח, במיוחד כשהוא מוגש נכון, ועוד יותר במשפט אחד.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו במשפט אחד. אנחנו במשרד עורכי דין דקר בקס לוי. בין שלל התחומים שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו מתעסקים גם באזרחויות זרות. בפודקאסט הזה אנחנו נתעסק באזרחות גרמנית. לשם כך, הזמנו את עורכת הדין שירה גריי. אז בואו נתחיל. אנחנו בעצם במשרד מתעסקים באזרחות גרמנית. לאחרונה יותר ויותר אנחנו מקבלים פניות מכל מיני אזרחים גם בארץ וגם מהעולם, שאנשים שחושבים שהם זכאים לאזרחות גרמנית, יש איזה מין פופולריות מאוד גדולה של אנשים שרוצים עוד אזרחויות. אז קודם כל רציתי לשאול את השאלה המתבקשת, מי זכאי לדרכון גרמני?
אז אני אתחיל עם החלק הכי חשוב, כי מגיעים אלינו המון פניות, מגיעות המון פניות בעניין, חייבת להיות זיקה לגרמניה. אבל אנחנו מתעסקים בעיקר עם שני סעיפי חוק, סעיף 15 וסעיף 116, אלה שני סעיפים שמתעסקים בנרדפות, בהכרח נרדפות. אנחנו לא מדברים על גרמניה של היום, אנחנו מדברים על גרמניה של הרייך הגרמני. זה אומר לאו דווקא גם מבחינת גבולות, אנחנו מדברים על גבולות אחרים. סעיף 116 היה קיים בחוק היסוד מזמן, מה שהרחיב את פול הזכאים היה סעיף 15, חוקק ב-2021.
חוק ממש חדש.
נכון.
זה קצת מתקשר לשאלה הבאה שאני כבר אשאל אותה, ואני אנסה להיכנס תוך כדי. יש המון דיבור על הקלות בחוק, שהרבה לקוחות פונים אלינו, מה זה אומר לגבינו. יש המון שיח סביב הקלות האלה שבעצם חוקקו ממש לאחרונה.
נכון.
בוא נרחיב על זה גם.
אז חוק האזרחות הגרמני, סעיף 15, מאפשר זכאות למי שהיה לו מרכז חיים בגרמניה ועזב את גרמניה, ברח או נספה, נרצה. אנחנו תמיד נסתובב סביב תאריך 30/1/1933, מדובר על עליית הנאצים לשלטון. אז אנחנו רוצים לראות מי שהיה לו מרכז חיים לפני התאריך הזה, ושעזב את גרמניה לא לפני, שעזב את גרמניה אחרי התאריך הזה. ויש הרבה יותר זכאים לפי סעיף 15, מי שהיה תושב, כמובן כל הצאצאים הישרים של אותה שושלת זכאים.
זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, מאז ההקלות יש אלפים, אם לא עשרות אלפים, שזכאים.
שזכאים, ועל רקע המלחמה יש עוד הרבה יותר שפונים.
זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המלחמה, בואו נדברים כאן האירוע בשמו מאז 7 באוקטובר, כולנו עברנו חתיכת טראומה וטלטלה שאנחנו חווים אותה עד היום. מאז הופצצו, שלא לומר, הכפלנו גם את הכוח אדם שלנו במשרד, בעקבות פניות מרובות שחוזרות ונשנות, סביב השאלה על הזכאות, על אזרחות זרה כלשהי, בייחוד אזרחות גרמנית.
זה נהיה ממש טרנדי. אנחנו מקבלים המון פניות, בטח על רקע המלחמה, שוב בענייני אזרחות זרה, מה שרוב האנשים שפונים אלינו אומרים, שהם רוצים אופציה במגירה. שיהיה. למה עוד אזרחות? שיהיה.
פותה, הצד ההישרדותי שלנו כעם וכאזרח.
לחלוטין.
בעצם פונה לנסות לבקש איזה מין גלגל הצלה או תכנית מגירה.
נכון. אז פונים אלינו באמת המון אנשים שרוצים שתהיה להם אופציה במגירה. ישראלים, אמריקאים, בריטים, אוסטרלים.
בעצם מכל העולם.
נכון, נכון. יהודים מכל העולם פונים אלינו, הם רוצים באמת שתהיה להם עוד אזרחות זרה. יש כאלה באמת שפונים כי הם רוצים להגר לשם, או שהילד רוצה ללמוד באירופה, אז פונים אלינו גם מהבחינה הזאת.
אם אני חושבת על השאלה הזאת, למה בעצם בן אדם ירצה עוד אזרחות זרה? אז יש המון סיבות, יש שלל סיבות שהוא יכול בעצם לחשוב עליהן, שזה, כמו שאמרנו, מהמקום ההישרדותי שלנו, הטראומטי, שאנחנו רוצים בעצם של יום שחור, תהיה לנו תוכנית מגירה.
תוכנית מגירה.
ומעבר לזה, אני מנסה להבין, הבנתי אותך נכון, שיש המון אופציות גם מבחינה אקדמית, זאת אומרת, אם אני רוצה מבחינה אקדמית לעבור, ללמוד איפשהו באירופה, שאומר גרמניה, אז ברגע שאני אזרחית, כל הדלתות פתוחות בפניי, שזה גם כל הזכויות, מה עוד בעצם אני יכולה להשיג מהעובדה שאני מחזיקה באזרחות גרמנית ביד?
אז אזרחות גרמנית חזקה מהבחינה הזאת שזה לא אזרחות גרמנית, זה אזרחות של האיחוד האירופאי, זה אזרחות אירופאית. ברגע שאתה אזרח גרמני, אתה זכאי לכל ההטבות שאני אמנה עוד מעט, בכל מדינות האיחוד האירופאי, לאו דווקא בגרמניה. מדובר בהטבות שניתנות בלימודים, בעסקים, במגורים בגרמניה, בניידות בין מדינות האיחוד האירופאי, ובכלל, אגב, גם אוסטריה וארצות הברית. זה כלל הטבות שניתנות לאזרח האירופאי.
האם אני יכולה לצורך העניין לפתוח חשבון בנק, להקים עסק, לרכוש בית?
את יכולה, את אפילו יכולה לקבל קצבאות ילדים. אבל הדבר הכי חזק בדרכון הזה, או אחד הדברים החזקים, זה שזה דרכון שאם אין לך חובות, אין לך זכויות.
שזו שאלה גם שנשאלת.
שאלה שנשאלת על ידי, בייחוד על ידי האמריקאים למשל.
מה החובות שלנו? ברגע שיש לנו אזרחות גרמנית.
אז אם לא השתמשת, לא עשית איזשהו שימוש בדרכון, אם אתה לא גר שם, אם אתה לא לומד שם, אם אתה לא חי שם, ושוב, אין לך חבות כלפי המדינה, אין לך זכויות, אבל אם אתה גר שם וחי שם, אז כמו כל דבר, אתה תשלם ותקבל גם את הזכויות, כולל קצבאות ילדים למשל שאתה תקבל. אבל שוב, זה ממש אופציה למגירה, ויכול להישאר ככה אם החלטת שלא לעשות.
זאת אומרת, אם אני מחזיקה באזרחות גרמנית, ואני לא גר שם, אני לא מקבלת מהם הטובות, אז אני גם לא חייבת להם לצורך העניין, גם לשלם מיסי,
נכון.
או לדבר, שזה למשל בשונה מאזרחות
מארצות הברית. נכון.
אז לא משנה אם בגר שם או לא, אתה עדיין צריכה לדווח ולשלם.
נכון.
זאת אומרת,
נכון.
יש לך עדיין את כל החובות.
אז
מוכרת בזה.
אין חובות, רק
שזה נקודה, זו נקודה ממש חשובה, כי היא נשאלת שוב ושוב, מבחינת מיסוי בעיקר.
נכון.
זאת אומרת, גם ברגע שיש אזרחות גרמנית, אז בעצם אנחנו אזרחים אירופאים, זה אזרחות מאוד רחבה.
מאוד אטרקטיבית. נכון. אזרחות אירופאית לכל דבר.
זה אזרחות האירופאי.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על אזרחות גרמנית, דיברנו עכשיו על היתרונות של אזרחות גרמנית. אני מדברת, בעצם אנחנו מדברים פה על השאלות שהגיעו למשרד, אנחנו ננסות לענות על כמה שיותר. יש המון שאלות סביב מה אנחנו צריכות להביא, מבחינת מסמכים, יש המון עניין סביב התרגומים, אפוסטיל, מה זה אפוסטיל, מבחינת תעודות, אני אשמח אם תרחיבי כל הפן הזה של המסמכיאדה, מה עלינו, מה על הלקוח, ובעצם קצת שנבין יותר.
אז אני אעשה קצת סדר. אני אתחיל מהחלק המהותי של ההליך הזה, וניגע עד החלק הפרוצדורלי של ההליך. אז לצורך החלק המהותי, הקמנו במיוחד מחלקה, שעניינה בסקר גנאולוגי וארכיוני.
אז כן. אולי לטובת מי שלא יודע מה זה סקר גנאולוגי, אולי כדאי שקצת נסביר ונרחיב מה זה אומר.
אז אנחנו מדברים על חקר שעוסק בהיסטוריה גנטית של קשרים משפחתיים. זה למעשה מה שזה. בנוסף לזה אנחנו עושים את החלק הארכיוני. פונים לארכיונים, עובדים במחלקה הזאת, אנשים תושבים. תושבים לשעבר, דוברי גרמנית, בעלי ידע, גם מבחינה אקדמית, מקצועית, יסודיים ובעלי ניסיון, שעושים את הבדיקות, כל הבדיקות הנדרשות, על מנת לאתר את כל המסמכים שצריך, כדי להוכיח את הזכאות המיוחלת
זאת אומרת, זה לא משהו שקורה בילדין בכל תהליך, ובכל פעם שאנחנו קונים כדי להתחיל את התהליך?
כן, אז מעטים ממי שפונים אלינו, באמת באים מוכנים עם מסמכים שמעלים זכאות ומוכיחים את הזכאות. רוב האנשים לא, אין להם את המסמכים. אז מה שאנחנו עושים זה בשני רבדים. אנחנו, כל לקוח שפונה אלינו, אנחנו עושים לו בדיקה. בדיקה שהיא חינמית, בדיקה מהירה, לאיתור מסמכים.
חתיכת הטבה בעצם לקבל עוד לפני שאני לקוחה שלכם, שאני מקבלת הטבה חינמית, שאתם בעצם משיגים ומאתרים מסמכים מאוד ישנים, היסטוריים, משפחתיים. למה שתעשו את זה בחינם?
זה עובד לשני הצדדים. זה מה שנקרא win-win. אנחנו רוצים לדעת שיש התכנות משפטית, שיש אינדיקציה להמשך ההליך. והלקוח רוצה להבין מבעוד מועד, בטח אם ללא עלות והתחייבות קודמת, אם יש בכלל על מה לדבר. אז אנחנו באמת פונים ועושים את הבדיקה, ואם יש אינדיקציה, אנחנו יכולים להמשיך עם, עם הלקוח. עכשיו, מעבר לזה, בדיקות ארכיוניות מקיפות שנעשות, אבל בזכות הדבר הזה, בזכות הבדיקות המהירות האלה, אנחנו מעט ומעט, פחות ופחות פונים לבדיקות מקיפות, אבל יש גם כאלה. זה לוקח, הבדיקות המקיפות לוקחות המון זמן. זה יכול לקחת חודשים, אנחנו תלויים בארכיונים, קצב עבודה של הגרמנים שעוד נדבר עליו.
והאם חינמית?
וחינמית. לחינם.
אוקיי, זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, אנחנו בעצם מציעים הטבה שהיא חינמית לאיתור מסמכים ראשוניים כדי לוודא התכנות ראשונית עם הלקוח זכאי. זה נשמע כמו win-win situation, כי אנחנו חוסרים זמן גם לעצמנו כמשרד וגם ללקוח. ומה קורה אם בעצם פנינו למחקר הזה, מצאנו מסמכים, אבל הם לא מספקים את ההוכחה לזכאות? מה קורה אז?
אז מעטים המקרים, תשמחי לשמוע ואולי ישמחו לשמוע, מעטים המקרים שאין זכאות למי שפונה, אבל במקרה כזה אנחנו ניפרד יפה כידידים מהלקוח, אם אין התכנות כמובן אנחנו לא נמשיך, וחשוב לומר אולי שתיאורטית בן אדם יכול לפנות גם בלי הבדיקה הארכיונית הזאת. אפשר לבדוק ומה שנקרא שיטת מצליח.
זאת אומרת שכבר להגיש את הבקשה למחלקת האזרחות ושהם ישברו את הראש.
נכון, בדיוק. והם שוברים את הראש. מחלקת האזרחות כן תשבור את הראש. היא כן הולכת לעשות את הבדיקות הארכיוניות שלה. אבל אנחנו חוסכים את זה. אנחנו מזרזים תהליך על ידי זה. אנחנו חוסכים את הכאב ראש ואולי בסוף גם דחייה של הבקשות. אנחנו לוקחים בקשות ומקבלים לקוחות שמעלים רמת זכאות שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריה.
אוקיי, וכשאנחנו בעצם מדברות פה על בדיקת אקספרס, שאנחנו בעצם מבצעים אותה חינם, וגם ציינת בדיקה ארכיונית. מה ההבדל בין הבדיקה הזאת לבדיקה הזאת, ומתי אנחנו ניגשים אליה ומתי אליה?
אז שוב, המקרים שניגשים לבדיקות ארכיוניות מקיפות הן מעטות, בזכות הבדיקות המהירות שאנחנו עושים. בדיקה מהירה אנחנו עושים כמעט לכל אחד שלא מגיע עם מסמכים.
זאת אומרת, זה
זה הסיפתח, לחלוטין הסיפתח, וסיפתח מצוין, זה מעלה הרבה פעמים דברים שאנשים לא מאמינים אפילו.
יש לך דוגמאות?
יש לי דוגמאות. פנה אלינו בחור שבעקבות בדיקה מהירה שלו, הבנו שסבתא רבתא שלו לא הייתה יהודיה.
דרמטי.
מאוד דרמטי.
זאת אומרת שבעצם בעקבות בדיקה so-called תמימה, שוכנה כדי לבקש בדיקה ארכיונית, הוא בעצם
לבדוק זכאות של יהודי נרדף.
שאולי בעצם לא יהודי.
נכון.
זאת אומרת שכל היהודים שלו בעצם מסימן שאלה בעקבות הבדיקה הזאת.
אז הוא שמח מאוד על הממצאי והתרגש מאוד, אבל אז הוא אמר לנו, אתם עכשיו
גיררתם לי את כל היהדות.
גיררתם לי את היהדות.
זאת אומרת, זו הפתעה שהוא לא ציפה. נתגלים
דברים, נכון, נכון.
יש לך עוד דוגמה פלאגינים?
כן, גילינו סבא וסבתא שהיו בעצם קצין אסס.
שהלקוח שפנה לא ידע?
לא ידע את זה.
אופס.
אופס ממש.
אז זה נאמר אופס.
מתגלים דברים יפים, מרגשים, נהדרים, ובעיקר דברים שאפשר להמשיך את המעלה.
אני מניחה גם, תתקני אותי בניתואל, שיש לקוחות שבעצם נחשפים לראשונה בתמונותיהם של סבותיהם וסבתותיהם.
של הסבים של הכל.
שיש מידע שהם אף פעם לא הגיעו אליה.
כן, לה, כן. זאת אומרת... בעיקר התגובה הרווחת היא התרגשות רבה. יש אנשים שאפילו עד בכי. זה מרגש, רואים, מוצאים דברים מעניינים, באמת מעניינים.
זה חתיכת מידע היסטורי.
נכון.
ושורשי.
נכון.
נראה לי מרגש את כל מי שמקבל אותו. האם הבדיקה המעמיקה היא בעלות? כי אמרנו שהבדיקת אקספרס היא ללא עלות. מה לגבי הבדיקת מעמיקה? בדיקת ארכיונית רגילה, כמו שאנחנו
קוראים. אז כן, אז הבדיקה המקיפה יותר היא אומנם בעלות, אבל היא במחיר עלות. אנחנו לא גובים עליה מחיר מלא. אנחנו כן גובים מחיר ש... כולל בתוכו בעיקר אגרות ועניינים פרוצדורליים מנהלתיים שהם כחלק
מהליך הזה. עלויות בעצם של הבקשה.
ממש, מחיר עלות, נכון. נכון.
זאת אומרת, זה נשמע כאילו אנחנו קצת מפסידים על הבדיקה הזאת, אז שוב, למה, נשאלת השאלה, למה אנחנו בעצם מבצעים את הפעולה הזאת במחיר כל כך נמוך, במחיר עלות?
תראי, להמשיך עם לקוח, לקוחות, לפעמים דובר בהרבה, ללא אינדיקציה טובה, היא, בוא נגיד את זה איך שזה, בזבוז זמן וכסף לנו וללקוח בסופו של דבר. אין לנו שום טעם וגם לא ללקוח להמשיך להליך שאין לו אינדיקציה באמת ברורה וטובה לזה שיש לו זכאות. זה מעין אישור in advance שיהיה זכאות ויש על מה לדבר ואפשר להתקדם.
אז זה נשמע גם win-win situation.
חלוטין.
זאת אומרת, אם בבדיקה הראשונה אנחנו בעצם סופגים את העלות עלינו, בבדיקה השנייה אנחנו סופגים את השכר טרחה,
ואנחנו בעצם גובים, לקוח.
גובים רק את העלויות שאנחנו
נכון,
משלמים
עבור. נכון, אבל אנחנו מקבלים לקוח.
כן. טוב, בינתיים, דיברנו עד כה רק על תחילתו של
תהליך. על חלק המהותי.
בואי נדבר על השאלה, השאלה, שנשאלת בעיקר, כמה זמן הוא קיים את התהליך הזה?
אז ההליך הפרוצדורלי של הכנת הבקשות אורך מספר חודשים מעטים. שמה באמת אנחנו אוספים את כל המסמכים שצריך, עוברים את כל ההליכים שצריכים על התעודות האלה, כל הדרישות, עומדים בדרישות של מחלקת האזרחות. אז זה באמת מספר חודשים. ברגע ששלחנו את הבקשות למחלקת האזרחות בגרמניה, ההליך עומד על בין 24 ל-36 חודשים.
לא מעט.
לא מעט בכלל. הליך ארוך.
כלומר, הרבה דברים בזמן הזה.
נכון, נכון. ברגע שהבן אדם במחלקת האזרחות, הוא כמובן בידיים שלהם נתון לקצב עבודת מחלקת האזרחות. הישראלים מאוד אולי יופתעו לדעת, והרבה מופתעים בפועל, שהגרמנים, הבירוקרטיה הגרמנית היא מאוד מאוד מורכבת וקשה, יסודית ומקצועית, אבל מאוד מורכבת וארוכה.
יש המון המון תלונות בישראל בירוקרטיה, אבל התורים, אבל כנראה שבחול זה לא כזה שונה, ואולי אפילו...
לא שונה ואף גרוע, כן, ואף גרוע.
ויש לנו, יש מידע למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
אז מהתשובות של מחלקת האזרחות אלינו, אנחנו מבינים, א', יש עומס וריבוי בקשות אדיר, בטח שוב על רקע השביעי באוקטובר, בטח של ישראלים.
אנחנו יודעים כמה בקשות?
גם על רקע, אגב, לאמריקאים על רקע הבחירות בארצות הברית, גם שם... גם שם היו הפתעות, או לא הפתעות. אז יש באמת ריבוי בקשות, יש עומס אדיר על מחלקת האזרחות, וממידע פנימי שיש לנו, כן, יש לנו שיתופי פעולה וקולגות בגרמנים, אנחנו מדברים על מספר מאוד מאוד מועט של כוח אדם. אנחנו מדברים על בין...
מדברים על...
תאמיני או לא, 7 או 8 אנשים שמטפלים בבקשות...
שנייה, רגע, צריך לעצור בנקודה הזאת, כי נקודה נראה לי מאוד מפתיעה גם לי. כשאנחנו מדברים על 7-8 אנשים, זה בעצם מחלקת אזרחות של סניף.
שמטפלת.
או שאם אני מבינה נפון וזה קצת נשמע לי הזום.
נכון.
בעצם כל הבקשות שהן...
היא מטפלת בכלל הבקשות לאזרחות, למעט של מקומיים, כן.
זה קצת מספיק אם אחד מהשבעה פולי חולה או נהדר או מה שלא יהיה.
בעיות.
אחד בעיה.
כמו כולה, אני
חושבת. וואו, אוקיי, אז עכשיו אני מתבקש לשאול, איך בכל זאת אפשר לזרז את התהליך?
כן. אז אנחנו פנינו אל מחלקת האזרחות לבקש זירוז, לפחות לישראלים, על רקע המלחמה.
זאת אומרת, אנחנו פנינו לאחר 7 באוקטובר?
נכון, לאחר 7 באוקטובר פנינו לשאול אם יש אפשרות לזרז את הבקשות. הגרמנים ענו לנו שיש שתי אופציות, שהם על רקע שתי אופציות יזרזו את הבקשות, ובפועל עשו. אופציה ראשונה פחות נעימה ובזהירות המתבקשת, הם דיברו על חטופים ומשפחות של חטופים.
זאת אומרת, שאם וכאשר לחטופים ומשפחותיהם יש זכאות.
נכון,
ישנה זכאות,
נכון, מוכנת, נכון.
אז הם בעצם מקבלים פור.
ובדיוק. אז הם יקבלו תיעדוף, הם יתועדפו. האופציה היותר רווחת זה בני 80 ומעלה. אם יש מבקש אחד, או בין כלל המבקשים שהוא בין 80 ומעלה, מחלקת האזרחות מתעדפת את הבקשות שלהם, ובפועל קורה, ממש קורה.
ויש לנו אינדיקציה מהשטח?
כן.
אנחנו יודעים כמה זמן זה מקצר?
ממש, יש לנו אינדיקציה מהשטח. זה לא, הם לא נוקבים בזמן, אבל מארבע בקשות שלנו שהוגשו עם בני 80 ומעלה, אז ההליך לקח להם, מדובר בחודש, חודשיים. חודש וחודשיים.
זה דרמטי.
דרמטי מאוד.
מאוד,
מאוד.
זאת אומרת, משנתיים עד שלום, שזה בעצם יורד
לעניין חודש. של חודשים. אז, אז, אז נגיד, באמת היה לנו חודש, אבל נגיד עניין של חודשים, זה גם,
בין אם זה חודש, בין אם זה שלושה חודשים,
היה לנו חודש וחודשיים.
זה דרמטי ממש.
נכון.
זאת אומרת ש... כמעט כל, כמעט בכל משפחה, יש סבא או סבתא ש...
תצרפו אותם לבקשת.
80, אז שווה לצרף אותם, כי זה...
תצרפו אותם לבקשת. לא רק שהם מזרזים את הבקשות שלהם, הם קובעים להם תור בשגרירות. אני אספר לך סיפור מאוד מאוד יפה של לקוח בן 100.
נכון, סיפור.
נכון, לקוח בן 100. 100, עגול.
100.
100.
לא פחות סבלת.
פנן הגיש את הבקשה, ואישרו לו את הבקשה, תוך חודש כמובן. ולא רק זה, הגיעו אליו נציגים מהשגרירות הגרמנית, כדי להעניק לו את תעודת ההתאזרחות. זה היה מאוד מאוד רגש.
מתנה לכבוד גיל 100 או...
מתנה לניצול שואה.
ששגריר גרמניה.
אולי סגירת מעגל לחלק יגידו.
מדהים. זה סיפור מרגש.
מאוד.
אני מניחה שהנכדים שלו יהיה להם סיפור טוב לספר.
נכון, ותמונות נהדר.
סיפור טוב גם לעבודת שורשים. טוב, אז נשמע שיש דרך בעצם לזרז, אבל בסופו של דבר, התהליך הכללי ברוב המקרים זה סביבות שנתיים, שלוש, ואנחנו לא רוצים במשוא פנים להקטין את זה, או...
על יחזור, נכון.
צריך להיות מוכנים.
צריך להיות סבלניים.
סבלניים, ואני מניחה שיש בשלב הזה המון, המון בירוקרטיה, המון עניין סביב... תרגומים והכל, מה בעצם המשרד לוקח על עצמו? מה אני כלקוחה שעכשיו פונה אליכן ורוצה אזרחות, מה בעצם מופנה אליי ומה עליכן?
אז אנחנו קוראים לשירות שאנחנו מעניקים ללקוח שירות מעטפת, ולמה? אנחנו עושים את הכל מאלף עד תיו. ומה זה אומר בפועל? הלקוח מגיע אלינו, ולמעט השלב ההתחלתי שבו אנחנו כן צריכים שיתוף פעולה שלו, הוא יכול לצפות מהצד מה שנקרא ורק להיות מעודכן. אנחנו ננפיק את המסמכים, נקבל את האפוסטיל, את התרגומים, את האימותים הנוטריונים, אנחנו משרד עורכי דין, יש דברים שנעשים שפשוטים יותר לנו ונעשים אין-האוס,
את מתכוונת גם שזה מעבר לעבודה המשפטית, גם תרגומים ואפוסטיל וכאלה,
נכון,
מבחינת תעודות.
נכון, כל הדרישות שדורשת מחלקת האזרחות הגרמנית, כל הדרישות לפי החוק הגרמני, אנחנו עומדים בהם ועושים אותם אחד על אחד מה שצריך. מה הדבר אולי היחיד שלא כלול, זה תעודות מחול. תעודות מחול, אם בן אדם, אז אם בן אדם נולד בחול או התחתן בחול, אלה מסמכים חשובים שצריך לספק אותם. אלה מסמכים שאנחנו מבקש מהלקוח לספק, אבל גם נעזור לו, לא נשאיר אותו באוויר. יש לנו קולגות שאנחנו עובדים איתם, שיתופי פעולה שאנחנו עושים, ונסייע לו גם...
זאת אומרת, לא זורקים את הלקוח לים, ולא אומרים לו לך תשבור את הראש, אנחנו כן נותנים לו אפשרות, מצוותים אותו, או נותנים לו בעצם אפשרות כן להזמין דרך כל מיני אנשים שאנחנו משתף פעולה.
נכון. כל שאר המסמכים, כל מה שצריך לצורף ההליך, המסמכים מישראל, וכל ההליכים הנלווים, שיש לא מעט, אנחנו עושים, אנחנו... נערוך את הבקשות שלהם, נמלא את הטפסים, נשלח למחלקת האזרחות. יותר מזה, אנחנו מול מחלקת האזרחות נמצאים בקשר. מקבלים ריקושטים, שאלות, עברות, השלמות של מסמכים לפעמים, עד לרגע המיוחד של קבלת תעודת התאזרחות למעשה.
אני יודעת שאם אני
מתאזרח.
אם אני מבינה נכון, הלקוח בעצם הוא once חתם, אנחנו לוקחים את ההגה בידיים שלנו, ועושים בשבילו הכל. בין אם זה המצאת תעודות, בין אם זה תרגומים, אפוסטיל, זה כל מה שבעצם מתבקש כדי להכין את הבקשה, שליחת הבקשה. ואז בעצם מה שעכשיו ציין זה בעצם כל המעקב.
נכון, נכון. אנחנו מולם בקשר, הם פונים אלינו, ואנחנו עושים את כל מה שצריך על מנת להביא את הלקוח לסיום הליך. בקבלת האזרחות.
הוא יכול בעצם ללכת לישון בשקט, ולדעת שיש מי שעושה בשביל את העבודה,
נכון.
ודואג ועוקב, ונמצא בעצם במעקב תמידי.
נכון, נכון.
סביב בבקשה.
נכון, זה אחד היתרונות של לעשות תהליך הזה באופן הזה.
אוקיי, אז דיברנו על תחילת התהליך, דיברנו על אופן התהליך, על אפשרויות זירוז, שלא מספרו לעניינים. יש הרבה עניין ודיבור סביב שני סעיפים עיקריים, שבעצם כאשר 116 מתעסק באזרחים, וסעיף 15 מתעסק בתושבים. האם יש נקודות חשובות או ספוטלייטים מסוימים שאת חושבת שכדאי לדייק ולהעלות אותם?
אז כן, לחלוטין כן. קודם כל בוא נדבר על זה שאנחנו מדברים על סעיפי נרדפות. זאת אומרת, יהודי שיצא אחרי עליית הנאצים לשלטון, חזקה עליו שהוא היה יהודי נרדף. אז אין לנו כל כך בעיה עם זה. אבל יש הרבה אנשים, יש הרבה פניות שנעשות על, על תקופות זמן שהן לא באמת קשורות לסעיפים הספציפיים האלה. עכשיו יש עוד סעיפים, נגיד זה בכוכבית, זה כנראה לפודקאסט אחר, אבל אנחנו מתעסקים, שני הסעיפים האלה עוסקים בנרדפות. אוקיי, אנחנו מדברים על תקופה מסוימת, שבין 33 עליית הנאצים לשלטון עד סיום המלחמה ב-1945, תקופות אחרות הן תקופות שכנראה לא ייכנסו תחת שני הסעיפים הספציפיים האלה. עכשיו זה אחד.
זאת אומרת, יש פה איזה קפסול על זמן, שאנחנו בעצם נתונים לקריטריונים ומי שבעצם חורג מהם, אז הוא ככל הנראה לא זכאי.
נכון, עכשיו כל מקרה לגופו, אז אני לא אכנס פה לרזולוציות, אבל... זה חשוב שגם זה יהיה מובן, זה סעיפי נרדפות. אנחנו מדברים על תקופה ש...
נרדפות ספציפית של עליית, מאז עליית הנאצים.
נכון, 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 נכון. דבר שני שמאוד חשוב שאנשים פחות יודעים, זה על סעיף 15, הסעיף שמזכה שושלת של מי שהיה תושב בגרמניה. הסעיף הזה יש בו עניין, שקוטע זכאות, ואני אסביר, אני אתן דוגמה כדי להסביר את זה. אם למשל היה לנו, דוגמה מצלנו, היה לנו סבא, שהיו לו 5 ילדים. סבא זכאי, עומד בתנאי זכאות, והיו לו 5 ילדים, ש3 יצאו איתו מגרמניה, ברחו מגרמניה, ו2 יצאו ב-1920. הם יצאו לפני ה-30.1.1933, שדיברנו עליו גם מקודם, משמע, לא רק שהוא לא זכאי, כל השושלת והצאצאים אחריו לא זכאים. אז זה יוצר מצב אבסורדי.
מה שאומר, הכבשה השחורה קיבלה משמעות נוספת.
כן, ממש ככה.
זה יותר בעצם איפה ואיפה בתוך משפחה גרעינית.
נכון.
חלק מהאחים זכאים, חלק מהאחים לא, בזמן שבעצם יש להם הורים ביולוגיים זהים.
נכון, נכון. עכשיו, זה מחזק מאוד את הפנייה לאדם מקצוע, לאיש מקצוע, למי שמבין בתחום, למי שיודע לעשות את החקר הארכיאולוגי הזה, כי משפחה כזאת, על פניו, הייתה מגישה עם כל 5 האחים.
כי לא הייתה מעלה אפילו בדעתה.
נכון.
היא לא זכאית.
נכון, נכון. אז אנחנו באמת עושים את הבדיקות לאשורם כדי להבין באמת שהזכאות היא חולשת על כל בני המשפחה, בייחוד שמדובר על סעיף 15. שתי נקודות חשובות, פרוצדורליות יותר, הם אחד חשוב, ואנשים אולי פחות מבינים את זה, להבין שמדובר בהליכי התאזרחות. זה להבדיל מהליכי אזרחות.
זאת אומרת, זאת חשובה, כי אני חושבת שהרבה מתבלבלים.
נכון.
עניין הזה.
אז הרבה פונים אלינו שלאבא, לאמא, לסבא, לסבתא יש אזרחות גרמנית. עכשיו, אנחנו, השאלה הראשונה שאנחנו נשאל אותם, זה האם נולדת לאזרח גרמני, לאמא או אבא גרמנים. כי אם נולדת לאזרח גרמני, אתה לא אצלנו, מה שנקרא. אתה הולך לשגרירות.
אתה אזרח.
נכון? אתה אזרח, ואתה צריך לעשות את ההליך הנדרש מול השגרירות. אבל אם נולדת לאזרח שהוא לא גרמני, והאבא, האמא, התאזרחו אחרי שנולדת, אז אתה עובר הליך התאזרחות רגיל. נכון שהדרכון של האבא, האמא, יהווה אינדיקציה ומסמך חשוב וקריטי בהליך עצמו, אבל אתה עובר הליך התאזרחות גם מבחינת זמנים על כל המשתמע מכך.
זאת אומרת, כל דבר בעניין.
נכון.
פשוט בהגשת בקשה, עם כל המסמכים הרלוונטיים.
נכון, נכון.
אין פה איזו הקלה מבחינת הכמות של העבודה.
נכון, נכון. ממש אותו דבר, גם מבחינת זמנים שדיברנו עליהם. נקודה אחרונה חשובה שגם הרבה עולה, זה סירובים אידיאולוגיים. יש לנו הרבה מקרים שסבא סבתא או הניצולים עצמם, או אפילו דור ההמשך שמקשר לניצולים, לא רוצה אפילו לשמוע על אזרחות גרמנית, שלא לומר לשתף פעולה עם ההליך.
שזה בעצם בכל זאת, בואו נדבר על זה, מדובר בניצולי שואה, רפואה של ניצולי שואה, שהרבה פעמים פשוט לא מוכנים יותר לשמוע את המילה גרמניה,
שגישה.
להתאזרח.
בדיוק.
אפשר להבין את זה?
בדיוק.
מה שזה מקרה שחוזר על עצמו.
אפשר להבין, וזה לא אחד חוזר על עצמו. היה לנו מקרה כזה שהסבתא פשוט סרבה לשתף פעולה. עכשיו, אני אקדים ואגיד שההליך הזה, בהליך הזה, אנחנו מוציאים מסמכים, עושים את כל ההליכים, לא רק על הלקוח עצמו, אלא על כל הדורות אחורה. אנחנו צריכים למעשה מול הגרמנים לקשר את הלקוח הספציפי למי שנותן לו זכאות, לסבא, סבא רבא, מי שזה לא יהיה, כולל ההורים שבדרך, ההורים שמקשרים אותו למי שמעלה את הזכאות. אנחנו צריכים להוציא מסמכים על כולם, ועם האנשים האלה בחיים, אנחנו צריכים למשל ליפוי כוח מאותם אנשים. היה לנו מקרה שהסבתא פשוט סרבה לשתף פעולה עם האלש. עכשיו, לא נסתם הגולל על העניין, וגם במקרה הזה, יש דרכים שאפשר לעזור לבן אדם הספציפי, כל מקרה לגופו, צריך להבין את המקרה, את נסיבות המקרה. במקרה הספציפי הזה, היינו צריכים לפנות לבית משפט, לבית משפט שייתן צו לרשות המסוימת, כדי למעשה לעקוף את הסבתא.
זה בעצם הליך משפטי לכל דבר ועניין,
נכון.
שבו בעצם אנחנו מבקשים צו להמצאת מסמכים.
נכון, אנחנו מבקשים צו מבית משפט לרשות הספציפית.
זה בעצם עוקף.
עוקף סבתא.
כן, אני מניחה, ואני מניחה שגם במשרד נתקל בזה, שיש כאלה מקרים שהם לא בהכרח על רקע אידיאולוגי סביב גרמניה, אלא נניח להתוקק קשר בין משפחה, זה לא מן הסתם, יש מקרים גם כאלה.
נכון, נכון, יש מקרים כאלה, הרוב מציפים את המקרים האלה, אבל לטובת מי שלא יודע, זה שוב, ההליך לא מתחיל ונגמר בלקוח עצמו. צריך את כל הדורות אחורה.
זה עדיין נושא שבהכרח נוגע במשפחתולוגיה ובגנטיקה.
נכון.
קשרים.
נכון, נכון. צריך להראות לגרמנים את כל השושנת. יש דרכים לעקוף את זה, יש דרכים לטפל בזה. לאו דווקא בית משפט, יש עוד דרכים. ואנחנו עושים את זה. ושוב, זה הליך שאפשר לעשות אותו באופן תיאורטי לבד. זה אחת הסיבות למה לא לעשות תהליכים האלה לבד.
טוב, את מתפרצת לי לשאלה הבאה, את פפת. זו באמת השאלה של לא מעט נשאלת. למה שאני לא אעשה את התהליך הזה לבד?
אז אפשר, אבל כדברי ביידן, don't, מה שנקרא?
ואנחנו אהבנו את ה-don't.
נכון. אז גם פה, ולמה? בוא נתחיל מהדבר הכי פשוט, זה המון המון זמן. זמן שווה כסף וגם כסף. דבר אולי יותר חשוב, זה בירוקרטיה גרמנית, כשמה קני, זה נופל על הדקויות. יקים כיקים, יש להם דרישות והדרישות הן מורכבות, רבות ומאוד ספציפיות, צריך להבין בן אדם שמבין את האליף, בן אדם שמבין את הדרישות הגרמניות.
זאת אומרת שמספיק נניח אם פספסת משהו, או דילגת על משהו, או עשית משהו לא נכון, אתה יכול להרוס לעצמך את התהליך הזה.
נכון, נכון, ויש להם הרבה דרישות, אוקיי? והדרישות, שוב, הם, אנחנו, בגלל הניסיון שיש לנו, ובגלל שיתופי פעולה בחול, וקולגות גם מגרמניה.
למה, כשאת אומרת שיתופי פעולה וקולגות מגרמניה, את נמצא רכים, ומה את מתכוונת?
כן, יש לנו קולגות עורכי דין, גם שאנחנו איתם בקשר, ובשיתוף פעולה עושים דברים. יש לנו אפילו מישהו שעורך דין שלקח חלק בחקיקת החוק.
זו נקודה חשובה
ומעניינת. נכון, מאוד. חקיקת סעיף 15. זה אנשים שמבינים, עניין הרבה יותר
מהאדם הסביר.
האדם הסביר, או המשרד הממוצע.
כן.
אז הקשרים האלה כמובן עוזרים, יש לנו גם עובדים שעובדים מחול, עובדים שעובדים בגרמניה.
יש לו בעצם איזה יתרון מאוד מובהק.
נכון, נכון.
יש לו עובדים של המשרד שהם גרים בגרמניה.
נכון.
משמע, הם יכולים פיזית
לזרז את הדברים, ובפועל עושים, אנחנו מזרזים גם על ידי כך את הדברים. יש לנו את המחלקה שדיברנו עליה, של הבדיקות הגנאולוגיות והארכיוניות.
שהיא בעצם מחלקה מאוד ייחודית,
נכון,
מאוד יהודית.
נכון, מה שנותן לנו גישה מאוד מאוד רחבה, להמון פלטפורמות, גם לבסס את הזכאות מבחינה מהותית וגם פרוצדורלית אחר כך.
זאת אומרת שאני מניחה שברגע שאנחנו מבצעים את הבדיקת אקספרס, זה בעצם פותח לנו המון המון דלתות לקבלת אזרחות לאנשים שחשוב שהם צריכים בדיקות מעמיקות, אז זה גם חוסך להם זמן, גם חוסך להם כסף.
וגם כסף, נכון.
בוא נודע על האמת.
נכון.
דיברנו על המון המון סביב התהליך, סביב המשפחתולוגיה ובירוקרטיה. אחת השאלות שבאמת נשאלות המון וחוזרות על עצמן, אם וכאשר יש לי אזרחות נוספת, או שאני לסירוגין נמצאת בתהליך שנניח קבלת אזרחות אחרת, זה אורך העניין. אם יש לי קבל אזרחות אמריקאית, ואני עכשיו באמצע בתהליך להוצאת דרכון פורטוגלי, מה קורה עכשיו? האם אני יכולה להוציא גם גרמנית? האם אני צריכה לחכות? האם זה יהרוס לי את האזרחות הקודמת שלי? מה לגבי זה?
אז לגרמנים אין בעיה עם אזרחויות קודמות. בכלל. אנחנו יודעים להגיד על אזרחות ישראלית, על אזרחות אמריקאית קודמת, שאין בעיה להחזיק את כל האזרחויות האלה ביחד. בדרך כלל שמגיע אלינו בן אדם שיש לו אזרחות שאנחנו לא בקיאים בה או לא עוסקים בה, אנחנו פשוט נפנה אותו לשגרירות הרלוונטית, לגורם הרלוונטי כדי לבדוק את זה מולם. לגרמנים אין בעיה. יתרה מזאת, לגרמנים מיוני 2024 אין בעיה גם עם אזרחויות.
זה ממש עכשיו.
נכון, שמתקבלות לאחר קבלת האזרחות הגרמנית.
זאת אומרת שזו אולי אחת הנקודות הכי פרקטיות ולחשניות של הפודקאסט הזה.
נכון.
שזה אומר שמיוני האחרון, השנה הזאת,
כן.
גרמניה בעצם פתחה את כל האופציות.
חשוב להבין שהסעיפים הספציפיים של הנרדפות הם סעיפי הקהל חטא מה שנקרא. הם הרבה הרבה יותר גמישים. כן, כן. הם הרבה הרבה יותר גמישים בהטבות שניתנות באפשרויות שהן פותחות, הם מסעיפים אחרים של החוק הגרמני שמאפשר להתאזרח מכוחם. אז זה אחד מהם.
טוב, אז דיברנו על המון דברים. אנחנו לקראת סוף הפודקאסט. אני אשאל את השאלה האחרונה והמתבקשת. עברנו את התהליך, הגשנו את הבקשות, עשינו את כל מה שהיינו צריכים לעשות, עקבנו והכל, ובסוף הגענו לסוף התהליך. מה קורה עכשיו? מה אנחנו יוצאים? מה נחשב סוף התהליך?
אז אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו עד קבלת תעודת התאזרחות. מבחינת הגרמנים, ברגע שאתה מחזיק בתעודת ההתאזרחות פיזית, אתה אזרח גרמני לכל דבר ועניין. ברגע שאתה אזרח גרמני, שזה השלב הראשון שאתה תקבל אותו, אתה יכול, לא חייב, להגיש בקשה לקבלת דרכון. דרכון זה תעודת מסע, ולא חייבים לעבור תהליך הזה, אבל אפשר, עושים את זה דרך השגרירות, משלמים אגרה, וכמו הליך רגיל לקבל.
ברגע שאתה אזרח ויש לך תעודת התאזרחות, אתה בעצם יכול לעשות כל פעולה כאזרח.
נכון.
זאת אומרת, אני, גם אם אני רוצה עכשיו להזמין דרכון לצורך העניין, אני צריכה לפנות למשרד הפנים, להזמין תור כמו אזרח, כל אזרח, ולשלם את האגרה. אז גם אזרח גרמני, שכבר נחשב אזרח, כי הוא קיבל תעודת התאזרחות, בעצם עושה את אותו מצב פעולה, אין הרבה הבדל
אתה בעצם. אתה קובע תור בלינק שהם ישלחו אליך, ולקבלת דרכון, כאזרח גרמני.
זאת אומרת שזה בעצם הסייפה של הסייפה של התהליך הזה, שהוא מאוד קצר על פניו, ולא מסובך מדי, פשוט מזמינים תור ומקבלים את הדרכון.
נכון.
עורכת הדין שירי גריי, היה לי לעונג. גם היה לי. מאוד מעניין.
גם לי, תודה.
מאוד מעשיר. ואני חושבת שנשאלו שאלות מאוד חשובות, וקיבלנו תשובות מאוד מעניינות, אפילו סיפורים מעניינים. אז מי שבעצם זכאי, מי שחושב שהוא זכאי, ומי שחושב שיש לו שורשים בגרמניה,
אנחנו כאן.
אנחנו כאן. נשמח לענות על הכל, ואם יש בן אדם, סבא או סבתא, שומעת בשמלים, אז כמובן, שאפשר לזרז את הבקשה, ואפשר לתאר כמה זה דרמטי הדבר הזה.
נכון.
ואנחנו נשמח לענות על עוד שאלות שיופנו עלינו, ותודה רבה.
תודה לך.